הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
Iros osha shuoi olvozovadti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי יום שישי ה' בתשרי תשע"ו, ערב שבת שובה, פרשת וילך תשע"ו, מסכת נזיר, דפים זך וכוח, דפים חף זין וחף חת. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ערב שבת שובה שנקראת על שם ההפטרה שנקרא השבת, שובה ישראל עד השם אלוקיך אשר בספר הנביא הושע. למה נאמר עד השם אלוקיך? ללמדך שהכל נתבעים לעשות תשובה, ואין מקום פנוי מתשובה, שאין לך שום אדם בעולם שהוא פטור אמנה משום צדקותו, ואין לך שום אדם שלא תועיל לו התשובה משום רשעותו. אפילו יהיה אדם צדיק גדול וכל מעשיו צדיקים ומחשבותיו תאורות, אומרים לו שובה ישראל, שהרי כל מה שאדם מתעלה יותר גם תשובתו נעלה יותר, עד שהיא מגעת לכיסא הכבוד, שנאמר עד השם אלוקיך. אפילו יהיה אדם רשע גדול וכופר בעיקר חס ושלום, ואומר לכל סור ממני ודעת דרכיך לא חפצתי, אין דרך התשובה חסומה בפניו, אין הקדוש ברוך הוא מדיחו מעם פניו, ועדיין הוא נקרא לתשובה, שנאמר עד השם אלוקיך. ולא עוד, אלא שהקדוש ברוך הוא מייחד את שמו עליו ואומר לו אלוקיך אני. עד השם אלוקים לא נאמר, אלא עד השם אלוקיך. רבי יהודה ברבי סימון אומר, שובה ישראל את השם אלוקיך אפילו כפרת בעיקר. אמר רבי אלעזר בנועק שבעולם, אדם המבזה את חברו ברבים ולאחר זמן מבקש להירצות לו, הוא אומר, אתה מבזה לי ברבים ומתרצה לי ביני ובינך? לך ואהבה אותם אנשים שביזתני בפניהם, ואז אני מתרצה לך, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. אלא אדם עומד ומחרף ומגדף בשוק, והקדוש ברוך הוא אומר לו, עשה תשובה ביני ובינך, ואני מקבלך. מבחינת גילו ברעדה אנחנו נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון לפניך עדינו אליי, ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי, ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנה, אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם איכות קודשא בריחו ושכינתי. פרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף חבב ממסכת נזיר, ונסכם אותו עד למקום שפה בעזרת השם היום נתחיל את שיעור דפינו היומי. שנינו שאמר רבי יוחנן שההלכה היא בנזיר שסתומי ניפלו לנדבה, ולא נאמרה הלכה רק בנזיר אלא גם בשאר דברים הדומים לו שמביאים שני קורבנות על דבר אחד, כגון מצורע שמביא לטהרתו חטאת העוף ועולת העוף. ונקט רבי יוחנן נזיר כדי להשמיע שדווקא כשהעולה והחטאת באים על דבר אחד יפלו על מעות לנדבה, אבל אם הם באים על שני דברים אינם הולכים לנדבה. שנינו בברייתא משאכל חלב היה מחויב חטאת ואמר הרי עלי עולה, והרי הוא מחויב חטאת על החלב ועולה על נדרו, והפריש מעות ואמר הרי אלו לחובתי, משמע לכל מה שהוא חייב, ואינו יכול להביא מהמעות חטאת לחוד או עולה, אלא מביא בית בהמות ואומר כל קדושת החטאת שיש במעות הללו יחולו על בהמה זו, וכל קדושת העולה על בהמה זו, ואם מת והיו לו מעות סתומים, ילכו לים המלח. והגמרא מפרשת את דיני מעות מפורשים ומעות סתומים. ללישנה קמה, אמר רבשי, שאפילו אמר אילו לחטאתי ולעולתי ולשלמי, דינם כמעות מפורשים וילכו לים המלח. ללישנה בתרא, אמר רבשי, שאפילו אמר אילו לחובתי, דינם כמעות המפורשים וילכו לים המלח. אמר רבא, מה ששנינו הלכה למשה מסיני שמעות סתומים יפלו לנדבה, היינו במקום שמעורב במעות דמי חטאת, אבל אם יפריש קצת מן המעות ואמר אילו לחטאתי ואשר לנזירותי, או שנפרדו כשיעור דמי החטאת מביניהם, דאב וכמי שפרש ומת, שאר המעות דינם כמפורשים ומביאים חציים לעולה וחציים לשלמים. כך גם נאמר בברייתא, האומר אילו לחטאתי ושאר המעות לשאר נזירותי ומת, דמי חטאת ילכו לים המלח והשאר יביא חציו לעולה וחציו לשלמים. ואם נשתמש בכל המעות או ברובן, מעל, לפי שיש בהם דמי עולה, ואם נהנה במקצתו לא מעל, כי שמה כל המעות שנהנה היו משלמים, ואין בשלמים, מחיים דין מעילה. ואם אמר אילו לעולתי ואשר לנזירותי, דמי עולה יביא עולה ומועלים בהם, שאר המעות יפלו לנדבה, שרי מעורבים בהם דמי חטאת. ואם נהנה בכל השאר, מעל, שרי נהנה מדמי חטאת, ואם נהנה במקצתם לא מעל, כי ראוי כולו לבוא שלמים, ואין מעילה בשלמים. כעת מוריי ורבותיי, נשיב על השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות ותשובות שישמשו לנו לשינון סיכום וחזרה. השאלה הראשונה על דף חבב הייתה, רבי יוחנן אמר שההלכה היא בנזיר שמעות סתומים יפלו לנדבה. באיזה עוד קורבנות נאמרה ההלכה ובמה הם דומים לנזיר? התשובה היא, בשאר חייבי קינים שבתורה והם דומים לנזיר, בכך שמביאים בית קורבנות על דבר אחד. שאלה שנייה, לרבה שיבליש נקמה, מתי נחשבים המעות מפורשים לגמרי ומתי מחשבים מפורשים בתערובת? התשובה, כשאומר אילו לחטאת אילו לעולה ואילו לשלמים, נחשב מפורש לגמרי. כשאומר אילו לחטאת לעולה ולשלמים, נחשב שמפורשים בתערובת. שאלה שלישית, מתי נחשבים המעות לסתומים לרבה שיבליש נקמה ובליש נבטרה? התשובה, לליש נקמה כשאומר הרי אילו לחובתי, לליש נבטרה כשאומר הרי אילו לקורבנות נזירותי. והשאלה הרביעית והאחרונה, על דף חבב, מה הם ביאור דברי הגמרא אם נפלה דמי חטאת מביניהן? התשובה, התוספות מפרש שיפריש מעות לקורבנותיו וחזר ויפריש חלק מהם לחטאתו. המפרש מסביר שנאבד שיעור חטאת מביניהם. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף חבב ממסכת נזיר. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע ה' בתשרי תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת וילך, שבת שובה תשע"ו, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד הדפים היומיים, דפים זך וכוח ממסכת נזיר. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים ללמוד בדף חבב עמוד ב', שבע שורות מתחילת העמוד, מן המילים אמר אבון אמר רב, לא שנו אלא מעות, אבל בהמה הרי היא כמפורשת. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. דנה עכשיו הגמרא בנזיר שיפריש בהמות לקורבנותיו ומת, האם דינם כמעות סתומים? אמר רבי אונה, אמר רב, לא שנו, לא נאמרה הלכה למשה מסיני שמעות סתומים יפלו לנדבה. זאת אומרת שלאל בדף חפי עמוד א', נתבערה דעתו של רבי יוחנן שנאמרה הלכה למשה מסיני לעניין מעות סתומים של נזירות שדמי חטאת מעורבים בהם, שיביאו בהם עולת נדבה, כגון שיפריש מעות לקנות קורבנות נזירותו ומת, נופלים אדמים לעולות נדבה. ברבונה עכשיו לבאר באיזה אופן נאמרה ההלכה הזו. יש שמפרשים שדברי רבונה נאמרו לבאר את מה ששנינו במשנה, שהיו למעות סתומים יפלו לנדבה. ואף שרבי יוחנן בא לפרש טעם המשנה, אין האמוראים מתפרשים בלשון לא שנו, ורק בביאור המשנה מצאנו את הלשון הזו. אם כן, אומר רבונה בשמו של רב, לא שנו, לא נאמרה הלכה למשה מסיני שמעות סתומים יפלו לנדבה, אלא באופן שיפריש מעות ולא פירש לאיזה קורבן הוא מפריש. אבל אם יפריש באמה שאינה ראויה לקורבנות נזיר, כגון פר או סעיר, שאין ראויים לקורבנות נזיר אלא כבש, כבשה ועיל, ומת אותו אדם, וכן יהיה הדין גם בנזירה שיפרישה באמות שאינם ראויים לנזירותה ולבסוף הפר לבעלה, אז אין דין הבאמות כמעות סתומים הנופלים לנדבה, אלא כמעות מפורשים בתערובת שדינם למיתה. או בלשון הגמרא, הרי כמפורשת, דין הבאמה כמו שפירש על חלק ממנה שהיא לחטאת. ומכיוון שחלק החטאת כמפורש בתערובת, הבאמה תמות. וכן אם יפריש שלוש באמות שאינם ראויות לקורבנות של נזיר, דין כולם כמפורשות בתערובת. כלומר, הרי זה כמו חטאת שנתערבה בעולה ושלמים. וכל שלוש הבאמות ימותו. ואם מחרן, דמיהם ילכו לים המלח. שלא נתקבלה הלכה למשה מסיני שיפלו לנדבה, אלא במעות או בדבר העומד להימחר מיד במעות. אבל שאר דברים הולכים למיטה ודמיהם הולכים לים המלח. ומפרשת הגמרא את דינו של רבונה בשמו של רב. אמר רב נחמן, היידה אמרי, הדין הזה שאמר רבונה בשמו של רב, שהיא מפריש באמה שאינה ראויה לקורבנות נזירות, הרי כמפורשת ותלך למיטה? לא שנו, לא נאמר הדין הזה, אלא כשיפריש באמה תמימה שאין בה מום, ומכיוון שיכול להקריבה לקורבן אחר, חלה עליה קדושת הגוף, ואינו יכול למוחרת שיפול בה מום. כמו שיטת רבנן במסכת מורד הפיוטט עמוד ב' שסוברים, שהיא מקדיש בהמה ראויה לקורבן, וזה לקורבן שאינה ראויה לו כגון נקבה לאשם, שאין אשם בא אלא זכר, חלה עליה קדושת הגוף, כלומר שהיא עצמה קדושה ואסור למוכרה, אלא היא מפול במום. וכמו שחלה קדושת גוף על בהמה שהקדיש אותה לקורבן שהיא ראויה לו, אלא שהיה צריך להקריבה לשם אותו קורבן וכאן לא. וכיוון שאינה עומדת להימחר מיד, אינה נחשבת כמעות ולא נאמרה בהלכה למשה מסיני, אבל אם יפריש בהמה בעלת מום שלא חלה עליה קדושת הגוף, הרי כסתומה, כמעות סתומים, שמכיוון שיכול למוכרה מיד ולהביא בדמי הקורבן, נחשבת הבהמה כמעות שנאמרה בהם ההלכה למשה מסיני, שהולכים לנדבה. עוד הוסיף רב נחמן, שדווקא מעות סתומים יפלו לנדבה. אבל אם יפריש נסקה, חתיכה של כסף או של זהב, לא, בזה לא נאמרה הלכה למשה מסיני שתלך לנדבה, אלא דינה של החתיכה כאילו פירש שמקצתה לחטאת וצריך להוליכה לים המלח שטובת שם. ואם יפריש שלוש חתיכות כסף או זהב, כל חתיכה הרי לקורבן אחד. וכיוון שלא פירש לאיזה קורבן, דינם כמפורשות בתערובת וצריכות כולם ללכת לים המלח. והטעם שחתיכות כסף אינם כמעות, מכיוון שצריך להביא ממנה קורבנותיו. ואין שום מתי ידועה, אלא צריך לבאר שוויה. ולכן דעתו שייתן את הנסקה כמו שהיא, תמורת בהמה לקורבן, ויחלל קדושתה על הבהמה. וכיוון שאין עומדת להימחר במעות ולקחת בדמי הקורבן, אין היא נחשבת כמעות, אלא כבהמה תמימה מפורשת שנתערבה והלכו כל חתיכות הכסף לים המלח. כי דווקא במעות או בדבר העומד להימחר מיד במעות, נאמרה הלכה למשה מסיני שיפלו לנדבה. רב נחמן בר יצחק אמר, הוא חולק ואומר שאפילו אם יפריש נסקה לקנות ממנה קורבנותה ולא פירש לאיזה קורבן מפרישה, מכיוון שהרגילות למכור את הנסקה במעות, דינה כמעות סתומים הנופלים לנדבה. אבל אם יפריש סבער של קורות, חבילה של קורות העומדות לבניין, לא. בזה גם רב נחמן בר יצחק מודה שאין הם נחשבים כמעות, כיוון שאינו יכול למכור אותם מיד, אלא צריך להמתין עד שימצא אדם שעוסק בבניין שיקנה קורותיו. ומכיוון שאינם עומדים למחר מיד, לא נאמרה בהם הלכה למשה מסיני שיפלו לנדבה, אלא הולכות הקורות הללו לים המלח. ומוסיף הראש, וכן אם היו שלוש חבילות של קורות, מכיוון שאחת מהן מופרשה לשם חטאת, הרי הן כמפורשות בתערובת וכולם ילכו לים המלח. ובתוספות דיבור המתחיל, אבל נסקה משמע, שרק בהפריש שלוש בהמות או שלוש חתיכות כסף או שלוש חבילות של קורות נאמר הדין, שהרי הן כמפורשות בתערובת. אבל בפשטות לא משמע מה הגמרא כך, אלא שבין באחת ובין בשלוש הרי הן כמפורשות בתערובת. כעת מקשה הגמרא על דברי האמוראים הסוברים, שההלכה למשה מסיני שיפלו המעות לנדבה, נאמרה רק במעות. אמר לרב שימי בראשי לרב פאפה, מה איתה המיו דה רבנן? מהו הטעם לדברי האמוראים דה אמרי שאומרים שדווקא מעות יפלו לנדבה ולא בהמה תמימה שאינה נופלת לנדבה אלא תמות? ולא נסקה שאינה הולכת לנדבה אלא הוליכה לים המלח? וכן אמרו שרק מעות יפלו לנדבה ולא כשיפריש סברה חבילת עיצים אלא מוליכה לים המלח? אם נאמר שהטעם לדבריהם שההלכה למשה מסיני נאמרה במעות רק ולא בשאר דברים, אלא מעתה נאמר גם שרק מעות יפלו לנדבה ולא עופות. מי שמחויב להביא שני תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, כגון נזיר שנטמע או זב וזבה או מצורע עני שמביא כבש לאשם ושני תורים או שני בני עונה לעולה ולחטאת, ויולדת ענייה שמביאה שני תורים או שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכן תמה שאכל קודש או נכנס למקדש בשוגג והנשבע לשקר בשוגג שמביא כבשה לחטאת ובעניות, כאשר הוא עני ומביא שני תורים או שני בני עונה, אז אחד המחויבים הללו שיפריש אחד מהם ומת קודם שפירש אם הוא לעולה או לחטאת, לא יהיה דין העוף כמעות סתומים ההולכים לנדבה, אלא כמעות מפורשים שדינם למיטה. חית אימא החינמי, אם תאמר שבאמת הדין הוא כך וגם עופות הרם כמפורשים והולכים למיטה, יש להקשות על כך. אלא אדם הרב חיסדה, אומר לנו רב חיסדה במסכת קריטות דף כוח עמוד א', וכן במסכת העירובין דף למד זין עמוד א', ובמסכת יום הדף ממלף עמוד א', אין הכינין, דהיינו שני תורים או שני בני עונה, ובלשון המשנה קוראים לזוג עופות כן, כי דרכם של העופות שנמצאים בקבוצה, כלומר הם נמצאים בכן. אומר לנו רב חיסדה, שאין הכינין מתפרשות איזו לחטאת ואיזו לעולה, אלא איק בלקיחת הבעלים, או כשהבעלים קונה אותם, אז הוא קובע מה מהם יהיה לחטאת ומה מהם יהיה לעולה, היא בעשיית כהן, או כאשר הכהן מקריב אותם. ואם לא פירש הבעלים בשעת הקנייה איזה תור ילך לחטאת ואיזה לעולה, ומת הבעלים קודם שהכהן יקריבם, הכינים יפלו לנדבה כדין מעות סתומים. וקשה, אם נאמר שעופות אינם בכלל ההלכה למשה מסיני, עמי, למה יפלו לנדבה? המעות גמירין לה. הרי ההלכה למשה מסיני נאמרה רק במעות, אבל עופות הרי הם כמפורשים, ומכיוון שאין ידוע איזה לחטאת ואיזה לעולה מבין העופות, אם מתו הבעלים, יהיה דין העופות למיטה בגלל החטאת המעורבת. ומדברי רב חיסדא שאמר שיפלו לנדבה מוכח, שגם עופות בכלל ההלכה למשה מסיני של סתומים ולא רק קמעות. ואם כן, גם נסקה וסבר של קורות אין למעט מההלכה למשה מסיני, ודינם צריך להיות כסתומים הנופלים לנדבה. שואלים התוספות והראש, הרי במסכת שבועות דף י"ב עמוד ב' דרש רב נחמן ברב חיסדא שאין מקיצין את המזבח בעולת העוף, כלומר שמעופות לא מביאים עולת נדבה של קיץ המזבח כאשר המזבח בטל ואין הקרבת קורבנות, והיו מקריבים קורבנות נדבה, אז מהעופות לא מביאים עולת נדבה. אם כן קשה, איך אמר רב שימי, שהעופות יפלו לנדבה? התשובה היא ששם מדובר שנשארו מעות ואין קונים במעות עופות להקריב מהם עולות לקיץ המזבח. אבל כאשר העופות עצמם נשארו, כגון שמתו בעליהם, העופות עצמם יקרבו לנדבה. תירוץ נוסף אומרים התוספות שרב שימי חולק על הדין של רב נחמן במסכת שבועות. אם כן חוזרים אל שאלת רב שימי בגמרא, היה צריך להיות שגם נסקה וסבר של קורות יהיה דינם כסתומים ומפלו לנדבה. דוחה רב פאפה את דברי רב שימי ברשי ואומר לו בדף זך עמוד א', אמר לי, לטעמך, לפי דבריך שכל דבר שיפריש לקורבנותיו ולא פרש לשם איזה קורבן דינו כמעות סתומים ההולכים לנדבה? איך התיישב הדתנן, המשנה לקמן בדף ממהי עמוד א'? שנינו שם רבן שמעון מגמליאל אומר, נזיר שהביא שלוש בהמות, כבש, כבשה ואיל לקורבנותיו, ולא פירש לאיזה קורבן תהיה כל בהמה, מכיוון שכל אחת מהבהמות ראויה רק לקורבן מסוים, הרי זה כאילו פירש לשם איזה קורבן הביאם, ולפיכך, הכבשה הראויה לחטאת תקרב חטאת, הכבש הראוי לעולה תקרב עולה, והאיל הראוי לשלמים תקרב שלמים. ולפי דבריך אתה רב שימי ברשי קשה, עמי, למה אמר רבן שמעון מגמליאל שמביא בהמות הראויות לקורבנות נזיר, הרי זה כאילו פירש? אמרת, הרי אתה אמרת שבהמה לאו כמפורשת דמיה, שכאשר הביא שלוש בהמות שאינן ראויות לקורבנות הנזירות, כגון שלושה פרים, דינם כמעות סתומים והולכים כל השלושה לנדבה. ומדוע לא נאמר שגם המביא שלוש בהמות הראויות לקורבנות הנזירות לא יהיה דינם כמפורשים לגמרי, ואי אפשר יהיה להקריבם בלא שיקרא להם שם של עולה, של חטאת ושל שלמים? זאת אומרת שרב פאפה דוחה את דברי רב שימי כך. אם נאמר כרבונה שבהמות שאינם ראויות הרי הם כמפורשות בתערובת, אז התיישבו דברי רבן שמעון מגמליאל שבהמות הראויות הרי הם כמפורשות לגמרי. אבל לרב שימי קשה, שבדברי רבן שמעון מגמליאל מבואר שהם כמפורשות. אז איך אמר רב שימי שבהמות הרי הם כמעות סתומים? ואף על פי שרבן שמעון מגמליאל דיבר בבהמות שכל אחת ראויה לקורבן מסוים, אם היה עדין כרב שימי שאינם ראויות, הרי הם כסתומות לגמרי. ואין סברה לומר שבהמות ראויות יהיו כמפורשות לגמרי. שואלים התוספות בדיבור המתחיל והמאי, נכון שרב פאפה יקשה על רב שימי, אבל הוא לא דחה את ראיית רב שימי. הוא רק מקשה עליו מה הוא יענה על דברי רבן שמעון מגמליאל, אבל עדיין קשה שמדברי רב חיסדא, כפי שהביאם רב שימי מוכח, שעופות הרי הם כסתומים. אם כן גם בבהמה נאמר כך. תרצים התוספות, שרב פאפה סבר שאף שאמרו האמוראים שההלכה למשה מסיני נאמרה רק במעות, אין הכוונה שלא מצאנו עוד דברים שנופלים לנדבה, אלא שמהלכה למשה מסיני ממעטים רק דברים שמצד אחד דומים למעות שאינם באים בעצמם לקורבן, ומצד שני חלוקים מהם בכך שצריך למוכרם כדי לקבל בשוויים מעות, כמו פרים, נסקה וקורות. אבל עופות שאינם דומים למעות כלל, אלא הם עצמם קריבים, אינו מתמעט ממעות, אלא גם הם יפלו לנדבה, שמכיוון שאינו דומה להם כלל, אי אפשר להוכיח מכך שנאמרה הלכה למשה מסיני דווקא במעות. חוזרים אל הגמרא שרב שימי מתרץ עכשיו שאין עופות סתומים דומים לבהמות הראויות לקורבן. אמר לי, מישיב רב שימי ברשי לרב פאפה, אין לדמות בהמות הראויות לקורבנות הנזיר לבין עופות. כי אתם שם לגבי עופות אמר רב חיסדא שהם כסתומים, משום שבלקח ועשה אמר רחמנה. כתוב בפסוק בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ח', ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. ועוד נאמר שם, ועשה את האחד מן התורים או מן בני היונה, את האחד חטאת ואת האחד עולה. ומזה לומדים ששם חטאת ועולה נקבע לעופות אי בלקיחת בעלים, או בשעה שהבעלים קונה אותם, אי בעשיית כהן, או בשעה שהכהן מקריבם. ואם בשעת הקנייה לא פירש הבעלים את שמם, לא קבע איזה עוף לעולה ואיזה עוף לחטאת, אז עד שעת ההקרבה אין הם מפורשים מעליהם, שרי כל אחד מהעופות ראוי להיות הן עולה והן חטאת. ולכן אם מת הבעלים קודם שהכהן יקריבם, יפלו העופות הללו לנדבה כמו מעות סתומים. אבל אחא נמי, ויש כאלו שלא גורסים את המילה נמי, אבל אחא, כאן בדברי רבן שמעון גמליאל שמדובר שהביא שלוש בהמות הראויות לקורבנות נזיר, אי אפשר לומר שיהיה דין הבהמות כמעות סתומים. מדוע? כי מי מצית אמרת עדיין דחטת תקרב עולה? האם אתה יכול לומר שבהמה זו הראויה לחטת אותה כבשה היא תקרב לשם עולה? הרי אך הנקבה, אך הזכר. כאן בקורבן חטת צריך להביא דווקא נקבה, ובקורבן עולה יש להביא דווקא זכר. ומכיוון שכל אחת מהבהמות ראויה רק לקורבן אחד, הרי זה כאילו פירש בפיו שהבהמה הזאת תהיה לקורבן זה. ומשום כך אין לדמות עופות שדינם כמעות סתומים לבין בהמות הראויות לקורבנות נזירותו. כלומר, שרב שימי בראשי לא הודע לסברת רב פאפה שאם שלושה פרים שאינם ראויים לקורבנות נזיר הם כמעות סתומים, גם שלוש בהמות הראויות לקורבנותיו לא יהיו כמפורשות לגמרי. אלא, סובר רב שימי בראשי, שכיוון שיש הוכחה מגוף הבהמה שאין היא ראויה לקורבן אחר, אין לך מפורש גדול מזה. ומעתה, אומר רב שימי בראשי, יש להוכיח מדברי רב חיסדא לגבי עופות, שההלכה למשה מסיני שכל שלא נתפרשה חטאת בתערובת, כל התערובת תהיה לנדבה, הדברים הללו נאמרו, ההלכה הזו נאמרה גם בדברים שאינם מעות, ולכן בהמות שאינן ראויות לקורבנות נזיר, הרי הם כמעות סתומים, שהרי אין מוכח מגוף הבהמה, לאיזה קורבן היא עומדת. אותו דבר נסקה, החתיכת כסף או זהב, וקורות יכולים להיחשב כמעות סתומים, כיוון שדמיהם אינם ראויים בדווקא לאחד הקורבנות. וחוזרת הקושייה על דברי המוראים שפרשו, שרק במעות נאמרה הלכה למשה מסיני הזו, שכל שלא נתפרשה חטאת בתערובת, כל התערובת תהיה לנדבה. מקשה עכשיו הגמרא על דברי רב נחמן, שאמר לאל בדף חבב עמוד ב', שבהמה בעלת מום דינה כמעות סתומים. מטיב רב אמנונה, מקשה רב אמנונה, ומי אמרינן וכינה אנו אומרים, שבהמה בעלת מום כסתומה דמיה, דינה כמעות סתומים והולכת לנדבה? תשמע בו ושמע קושייה על זה ממה ששנינו בברייתא. נאמר בברייתא לקמן בדף למד עמוד ב', כיצד אמרו באיזה מקרה נאמרה הלכה למשה מסיני שהאיש מגלח על נזירות אביו, שנזיר יכול להביא את קורבנות נזירותו ממעות נזירותו, שיפריש אביו לצורך נזירות של עצמו ויצא בזה ידי חובתו להביא קורבנות, ונסביר, לכמן במשנה בדף למד עמוד א' נאמר, שאף שיפריש קורבנות עבור נזירותו שלו עצמו, יכול בנו להביא את הקורבנות הללו עבור נזירות עצמו של הבן. והגמרא אומרת שזו הלכה למשה מסיני. אם כן, כיצד נאמר הדין הזה? אומרת הברייתא, בזמן שהיו הוא ואביו נזירים, והפריש אביו מעות לנזירותו עבור קורבנות נזירותו שלו עצמו, ולא פירש עבור איזה קורבן יהיו המעות. ומת האב קודם שיקריב את הקורבנות, ואחרי מיטת האב אמר הבן, הרי אני נזיר על מנת שהגלח על מעות אבא. אני נזיר על מנת, בתנאי, שאביא את הקורבנות בתום ימי נזירותי, מהמעות שיפריש אבא שלי עבור הקורבנות נזירות של עצמו. זהו האופן שנזיר יכול להקריב את קורבנות הנזירות ממעות שיפריש אביו עבור נזירות עצמו. ובהמשך הברייתא המבואר, שאם הבן כבר היה נזיר בחיי האב, והפריש האב מעות עבור קורבנות נזירותו שלו עצמו, של האבא, והוא מת, הבן אינו יכול להביא את קורבנות הנזירות מהמעות שהפריש אביו לצורך קורבנות נזירותו של האב, ודין המעות הוא כך. היו לו מעות סתומות, אם האב לא פירש על המעות שהפריש עבור איזה קורבן הם, יפלו לנדבה, יקריבו מהם עולת נדבה כדין מותר מעות של נזירות, כאשר נשאר כסף מהמעות שהפרישו לטובת קורבן נזירות, זה הולך לנדבה. ואם הייתה לו לאב בהמה מופרשת, או יש פה גרסה בהמה מפורשת, והוא פירש לאיזה קורבן היא תהיה, אם יפריש אותה עבור החטאת, תמות הבהמה כדין חטאת שמתו בעליה, והרי אבא מת כרגע. ואם יפריש אותה עבור העולה, תקרב לקורבן עולה לנדבה. ואם יפריש אותה עבור השלמים, יקרבו לקורבן שלמים שלמי נדבה. מדייק רב אמנונה מהאמור בברייתא, שמעות סתומים, נאמר בברייתא, ייפלו לנדבה, שרק מעות ייפלו לנדבה. אבל אם השאיר האבא בהמות סתומות, בהמות שהוא יפריש לשם קורבן, רק הוא לא פירש לשם איזה, לא יהיה הדין כך. משום שבזה לא נאמרה הלכה למשה מסיני שהתערובת תהיה לנדבה. מה אליו? אפילו בעלת מום. ולכאורה, אפילו כשיפריש שלוש בהמות בעלות מום ולא פירש לאיזה קורבן תהיה כל אחת מהבהמות, יהיו כולן כדין מפורשות בתערובת וילכו למיטה. הנה מוכח מכאן שגם בהמה בעלת מום יש לה דין מפורשת, כשעל רב נחמן שאמר שבעלת מום דינה כמעות סתומים שהולכים לנדבה. מתרצת הגמרא, אין לדייק כך מהברייתא, והברייתא מדברת על תמימה. בלשון הגמרא, לא תמימה, דהיינו לא מצאנו שהבהמה יש לה דין מפורשת שתלך למיטה, אלא בבהמה תמימה ללא מום. אבל בהמה בעלת מום באמת דינה כמעות סתומים שהולכים לנדבה. מקשה הגמרא, לפי מה שתירצנו, שרק אם יפריש בהמה תמימה יש לה דין מפורשת, אבל אם יפריש בהמה בעלת מום כסתומה דמיה, דינה כסתומה ותלך לנדבה, אם כן, מה עיר ימאות? מדוע אמר התנא את הדין שלו שיפלו לדבר רק לגבי אמאות? לימה, היה לו לומר את הדין הזה במקרה שהייתה לו לאב בהמה בעלת מום, הוא כבר הפריש בהמה לשם קורבן, רק הוא לא פירש לשם איזה קורבן, והוא מת. שתלך הבהמה הזו לנדבה, ואם הפריש שלוש בהמות בעלות מום, יפלו כולם לנדבה. כיוון שהסיפה לגבי מפורשת עוסקת בבהמה, אז היה לו לומר את שני הדינים של סתומה ושל מפורשת בבהמה. ומוסיפים התוספות לדיבור המתחיל מהי, שמהמשנה אצלנו בדף חבדלת עמוד ב' שכתוב בה מעות סתומים יפלו לנדבה, אין להקשות מדוע לא כתוב בהמה בעלת מום תיפול לנדבה, כיוון שהמשנה כולה עוסקת במעות, והיא מחלקת בין מעות סתומים למפורשים. אבל הברייתא שלמדנו עכשיו שמחלקת בין מעות לבהמה, יכלה הברייתא לחלק בבהמה עצמה בין בעלת מום לבין תמימה. מתרצת הגמרא חינמי, אתה צודק, באמת כן הדין גם בבהמה בעלת מום. והרי זה כאילו שנה תנא את דין בהמה בעלת מום, בזה שאמר את המילה מעות, כיוון שבעלת מום למה היא קדישה? לגבי מה בהמה בעלת מום יכולה להיות קדושה? רק לדמי, רק כדי שאפשר יהיה למכור אותה ולקנות בדמי הקורבן, שהרי אותה עצמה אי אפשר להקריב כי יש בה מום. ודמי היינו מעות, דבר שאינו ראוי אלא להימחר בדמים, הוא חשוב כמעות עצמם, וממילא כששנה התנא את המילה מעות, הוא כלל בזה גם בהמה בעלת מום. מקשה הגמרא קושייה נוספת על דברי רב נחמן, שאמר שבהמה בעלת מום דינה כמעות סתומים שנופלים לנדבה. מה טיב רבה מקשה רבה? שנינו במשנה במסכת כריתות דף זך עמוד ב', אדם שהיה מחויב חטאת והפריש בהמה ומת, וגם בנו מחויב חטאת, הבן אינו יכול להקריב את הבהמה שהפריש אביו. וכן אם אדם הפריש בהמה לחטאת על חטא אחד שעשה, הוא לא יכול להקריב אותה בשביל חטא אחר. ואפילו אם הפריש את החטאת על שאכל חילב, לא יביא את החטאת בשביל פעם אחרת שאכל חילב. מבואר שם בברייתא במסכת כריתות, שהמקור לדינים הללו הוא הפסוק לעניין נשיא שחטא. נאמר בספר ויקרא פרק ד' פסוק כ"ג, או הודע אליו חטאתו אשר חטא בה, והביא את קורבנו שעיר עיזים זכר תמים. מהמילה קורבנו לומדים שרק בקורבנו שלו, הוא, הבן, יוצא ידי חובתו, ואינו יוצא ידי חובתו בקורבן שהפריש אביו עבור עצמו, ולכן אין הבן יכול להתכפר בחטאת של אביו. שואלת הברייתא, יכול, אולי מה שלמדנו מהפסוק שהבן לא יצא ידי חובתו בקורבנו של אביו, זה דווקא כשאין העבירות של שניהם שוות בחומרתן? כגון שיפריש מן הקלה לחמורה, האבא יפריש בהמה לחטאת כי עבר עבירה קלה, כגון נידה או אכילת חילב ודם שאין בהם מיטת בית דין אלא רק קרת או מיטה בידי שמיים, ואילו הבן רוצה להביא את החטאת על עבירה חמורה כגון חילול שבת שיש בה סקילה. את הדוגמאות הללו לעבירות הקלות והחמורות מביא הראש וכן רשי במסכת כריתות בדף זך עמוד ב', אבל המפרש כאן מפרש שעבירה קלה היא כגון שבועת העדות ושבועת הביטוי שיש עליהם קורבן, ועבירה חמורה היא כגון חלב ודם שיש בהם מיטה בידי שמיים או כגון חייבי מיטות בית דין. אם כן, ממשיכים בשאלת הברייתא, אולי מה שלמדנו מהפסוק שהבן לא יצא ידי חובתו בקורבנות של אביו זה כגון שיפריש מן הקלה על החמורה כפי שעכשיו פירשנו, או מן החמורה על הקלה, או שהאב יפריש בהמה לחטאת משום שעבר עבירה חמורה, והבן רוצה להביא את החטאת על עבירה קלה, כיוון שהעבירות אינן שוות בחומרתן, לכן אינו יכול לצאת ידי חובתו בקורבן אביו. אבל יוצא הבן ידי חובתו בקורבן שיפריש אביו, עם העבירות של שניהם, של האבא ושל הבן, שוות בחומרתן. כגון מן הקלה על הקלה, שהאבא יפריש את הבהמה לחטאת על עבירה קלה, וגם הבן יתחייב חטאת על עבירה קלה. או מן החמורה על החמורה, או שהאב יפריש את הבהמה על עבירה חמורה, וגם הבן יתחייב חטאת על עבירה חמורה. וכיוון שהעבירות של האב ושל הבן שוות בחומרתן, יוכל הבן להביא את החטאת שאביו יפריש לעצמו. תלמוד לומר, נאמר בפסוק, קורבנו קורבנו פעמיים, פעם אחת בפסוק שהובא לאל, ופעם נוספת בפסוק, או הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא קורבנו שעירת עיזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא. ממה שנכתבה המילה קורבנו פעמיים, לומדים שבקורבנו שלו עצמו הוא יוצא ידי חובתו, ואינו יוצא בקורבנו של אביו, אפילו עם העבירות שלו, של הבן ושל אביו, שוות בחומרתן. שואלת הברייתא עוד, יכול, אולי מה שלא ייצא ידי חובתו בקורבן שיפריש אביו לעצמו, זה רק בבהמה שיפריש, אם אביו יפריש בהמה עבור עצמו, ובזה לא יצא אפילו אם העבירות של שניהם שוות, כגון מן הקלה לקלה או מן החמורה לחמורה, ששתי עבירות קלות או שתיהן חמורות. שהרי כבר מצאנו שאין הבן יכול להקריב בהמות שאביו יפריש, כמו שמבואר בברייתא שהובא לאל, שאין אדם מגלח על בהמת אביו בנזירות, שאם יפריש אדם בהמות לקורבנות נזירות של עצמו, בנו אינו יכול להביא אותם בשביל הנזירות שלו. אם כן אומר שגם בחטאת, רק אם האב יפריש בהמה, אין הבן יוצא ידי חובתו בבהמה הזו. אבל יוצא הבן ידי חובתו במעות שיפריש אביו עבור קורבן חטאת של עצמו, אפילו אם אין העבירות שוות, כגון מן החמורה על הקלה או מן הקלה על החמורה, שאב יפריש את המעות כדי להביא קורבן על עבירה חמורה, והבן מביא בהם קורבן על עבירה קלה או להפך. וכל שכן אם היו העבירות שוות, כגון ששתיהן קלות או שתיהן חמורות. שהרי כבר מצאנו שהבן יכול להקריב ממעות של אביו. כמו שמבואר באותה ברייתא שיש אופן שאדם כן מגלח על מעות אביו בנזירות. שנזיר כן יכול להביא את קורבנותיו ממעות שאביו יפריש עבור קורבנות הנזירות של עצמו. כגון, אם מת האב ואמר הבן הריני נזיר על מנת שהגלח על מעות אבא, על מנת שמימון הקורבנות שאצטרך להביא בסיום נזירותי, יהיה מהמעות שאבא יפריש. שבזמן שאין סתומין, בזמן שהמעות שאבא יפריש לשם קורבנות הנזירות, אבל הוא לא פירש האם הם עבור החטאת או עבור העולה, יכול הבן להביא במעות הללו את קורבנות נזירותו. ולא בזמן שאין מפורשים, אבל אם האבא פירש אם יהיו המעות לחטאת או לעולה, הבן אינו יכול להביא בהם את קורבנות נזירותו שלו. ואם כן גם כאן נאמר, שיוכל הבן להביא חטאת ממעות שיפריש האב עבור עצמו. ולמרות שבברייתא מדובר שאב פירש שהמעות יהיו לחטאת באופן כזה, אין הנזיר מגלח לא יכול לממן את קורבנותיו על מעות אביו מכל מקום, כיוון שמצאנו אופן שנזיר כן מגלח על מעות אביו, כן מממן את קורבנותיו ממעות אביו, ולא מצאנו כלל אופן שנזיר מגלח על בהמת אביו, נלמד שגם לגבי חטאת, מה שאין הבן יוצא ידי חובתו, זה רק בבהמת אביו, אבל במעות אביו, הוא כן יוצא ידי חובתו. משיבה הברייתא ואומרת תלמוד לומר, נאמר פעם שלישית באותה פרשה, בספר ויקרא פרק ד' פסוק ל"ב, ואם כבש יביא קורבנו לחטאת. מהמילה קורבנו לומדים שבקורבנו שלו עצמו הוא יוצא ידי חובתו, ואינו יוצא ידי חובתו בקורבן שיפריש אביו עבור עצמו. וזאת אפילו במעות שיפריש האבא עבור עצמו, הבן אינו יכול לצאת. שהרי קורבן ממש כבר נלמד מהפסוקים הקודמים שהביאה הגמרא לאל בדף זה עמוד ב'. שואלת הברייתא עוד, יכול אולי מה שלא יצא הבן ידי חובת חטאת במעות שיפריש אביו לחטאת, שהיה חייב בעצמו, ואפילו אם העבירות של שניהם שוות בחומרתם, כגון מן הקלה על הקלה ומן החמורה על החמורה, ששתיהן קלות או שתיהן חמורות, וכל שכן אם אחד מהם עבר עבירה קלה והשני עבר עבירה חמורה, זה רק במעות שאביו יפריש. אבל יוצא אדם ידי חובתו בקורבן חטאת שיפריש לעצמו על חטא אחר שחטא, ואפילו אם העבירות לא היו שוות בחומרתן, כגון מן הקלה על החמורה ומן החמורה על הקלה, שהעבירה הראשונה הייתה קלה והשנייה הייתה חמורה, או להפך. משיבה הברייתא ואומרת תלמוד לומר, נאמר בפסוק והביא קורבנו שעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא. מהמילים קורבנו והמילים על חטאתו האמורות בפסוק לומדים שאין אדם יוצא ידי חובתו עד שיהיה קורבנו לשום חטאו, עד שיפריש את הקורבן לשם החטא שבעבורו הוא מקריב ולא לשם חטא אחר. ואם יפריש את הבהמה עבור חטא מסוים, אינו יכול לצאת בידי חובתו עבור חטא אחר. ממשיכה הברייתא ושואלת עוד, יכול אולי מה שלא יצא אדם ידי חובתו בקורבן שהופרש עבור חטא אחר, זה רק בבהמה שיפריש לעצמו עבור חטא אחר שעשה, ובזה לא יצא אפילו אם שתי העבירות היו שוות בחומרתן. כגון מן הקלה על הקלה, או מן החמורה על החמורה, ששתי עבירות קלות או שתי עבירות חמורות. אפילו, וכל שכן, יש כאלו באמת שלא גורסים כאן את המילה אפילו, וכל שכן אומרת הברייתא, מן הקלה על החמורה ומן החמורה על הקלה, אם העבירות לא היו שוות, אלא הראשונה הייתה קלה והשנייה חמורה או להפך. זה אנחנו יודעים שאדם לא יכול לצאת ידי חובתו בקורבן שהופרש עבור חטא אחר, שכן כבר מצאנו שאדם אינו יוצא ידי חובתו בבהמה שיפריש עבור חטא אחר, כמו שמבואר בברייתא, שאם יפריש בהמה לחטאת על שאכל את החלב, והביא אותה בשוגג לשם חטאת על שאכל את הדם, או שיפריש בהמה לחטאת על שאכל את הדם והביא אותה בשוגג לחטאת על שאכל את החלב, לא יצא ידי חובתו, אף על פי שאכילת דם ואכילת חלב, שתיהן עבירות קלות, שהן מיטה בידי שמיים ולא מיטת בית דין. והטעם שלא יצא ידי חובתו, משום שהרי לא מעל, אינו עובר באיסור מעילה, שהרי לא הוציא את הבהמה לחולין, אלא רוצה להוציאה מהקדש להקדש, מה שאין כן מעות שקונה בהם בהמה ויצאו לחולין, ששם הוא כן מעל, ולכן גם לא כיפר אם יקריב את הבהמה בשוגג על חטאו האחר, שכמו שהשינוי מחטא אחד לחטא אחר אינו חל לעניין מעילה, כך גם אינו חל לעניין שיצא ידי חובתו. ונלמד מזה, שגם אם יפריש חטאת לחטא אחד והביאה במזיד לחטא אחר, לא יצא ידי חובתו. אם כן לומר, שאדם אינו יוצא ידי חובתו, זה רק בבהמה שיפריש עבור קורבן אחר. אבל יוצא ידי חובתו במעות שיפריש לעצמו עבור קורבן חטאת על חטא מסוים, הוא יכול לשנות ולקנות בהם חטאת שחייב על חטא אחר, עם שתי העבירות שוות בחומרתן, כגון מן הקלה לקלה ומן החמורה לחמורה. שתי העבירות שחייב עליהם קורבן חטאת היו שתיהן קלות או שתיהן היו חמורות. אם כן, יהיה מותר להעביר את המעות שיפריש לשם קניית קורבן חטאת של חטא אחד, ויקנה בזה קורבן חטאת לשם חטא אחר. ומוסיפה הברייתא ומקשה שאפילו אם העבירות לא היו שוות בחומרתן, אלא מן החמורה לקלה ומן הקלה לחמורה, שהעבירה שעבורה הפריש את המעות הייתה עבירה חמורה, והעבירה שעבורה הוא רוצה להביא עכשיו את הקורבן, היא קלה או להפך. בכל זאת זה צריך לחפר, שכן כבר מצאנו שאדם יוצא ידי חובתו במעות שהפריש לחטא מסוים, גם עבור חטא אחר. כמבואר באותה הברייתא, שאם יפריש לעצמו מעות לחטאת שהיה חייב מן החלב, על שאכל חלב, והביא בהם במעות הללו בשוגג חטאת שהיה חייב על שאכל את הדם, או שיפריש מעות לחטאת שהיה חייב על שאכל את הדם, והביא בהם בשוגג חטאת שהיה חייב על שאכל את החלב, יוצא ידי חובתו. למה? שהרי מעל עבר באיסור מעילה, כיוון שהמעות קדושתן קלה, ואינן קדושות בקדושת הגוף, ויוצאות לחולין בכך. ולכן כיפר, אם יקריב ממעות אילו בשוגג חטאת על חטאו האחר, שכמו שהשינוי מחטא אחד לחטא אחר חל לעניין מעילה, כך גם חל לעניין כפרתו. אם כן נלמד מכאן, שגם לכתחילה מותר לו לאדם לשנות מעות שיפריש לחטאת על עבירה אחת, ויעביר אותם לקניית קורבן חטאת על עבירה אחרת. כך הייתי חושב, משיבה הברייתא תלמוד לומר, נאמר בפסוק, וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לו. מהמילים על חטאתו שמופיעות בפסוק לומדים שאינו יוצא ידי חובתו עד שיהיה קורבנו לשם חטאו, עד שיפריש את הקורבן לשם החטא שבעבורו הוא מקריב ולא לשם חטא אחר. והדין שאם יפריש את הבהמה עבור חטא מסוים, אינו יכול לצאת בידי חובתו עבור חטא אחר. ואת זה כבר למדנו לעיל מהפסוק, והביא קורבנו סעירת עזים תמימה נקיבה על חטאתו אשר חטא, ומהפסוק הזה לומדים גם לגבי מעות. עד כאן דברי הברייתא הארוכה שמביא רבה כדי להקשות על רב נחמן, שאמר שבהמה בעלת מום דינה כמעות שנחשבים סתומים. הנה הקושייה, קטנה מיית בהמה. מבואר בברייתא הזו שבהמה שנזיר יפריש אותה לקורבנות עצמו, הבן שלו אינו יכול להביאה לקורבנות נזירותו שלו, ורק במעות סתומים, דהיינו מעות שהאבא לא הודיע לטובת איזה קורבנות הוא יפריש אותם, רק לגביהם נאמרה הלכה למשה מסיני שיש אופן שהבן מביא את מעות אביו עבור קורבנות נזירות עצמו. מה אליו? לכאורה הדין הזה שאין הבן יכול להביא בהמת אביו נאמר אפילו בבהמה בעלת מום. אם כן, יש ללמוד מכך שבהמה בעלת מום הרי היא נחשבת כמפורשת ולא כסתומה, ולכן היא אינה בכלל הלכה למשה מסיני שיכול הבן להביא מעות סתומים שיפריש אביו. ומסתבר שכמו שלגבי ההלכה זו שבן מגלח על נזירות אביו, דהיינו בן מממן את קורבנותיו ממה שאביו יפריש, מבואר שבעלת מום אינה כסתומה אלא כמפורשת, כך גם לגבי ההלכה למשה מסיני שמעות סתומים הולכים לנדבה, בהמה בעלת מום אינה כסתומה שהולכת לנדבה, אלא נחשבת כמפורשת והולכת למיטה. ואם כן, קשה על רב נחמן שאמר שבעלת מום דינה כסתומה. תרץ את הגמרא ואומרת, לא, הדין של הברייתא שהבן אינו יכול להביא לקורבנות נזירותו בהמה שיפריש אביו, הדין הזה נאמר רק בבהמה תמימה שהיא כמפורשת, ולכן היא אינה בכלל ההלכה למשה מסיני שבן מגלח על נזירות אביו. אבל בעלת מום היא אכן כסתומה, והיא בכלל ההלכה למשה מסיני, ויכול הבן להביא אותה לקורבנות נזירות עצמו. וכן בהלכה למשה מסיני שמעות סתומים נופלים לנדבה, בעלת מום דינה כסתומה, וממילא היא בכלל ההלכה למשה מסיני. שואלת הגמרא, אבל בעלת מום מהי? לפי תירוץ הגמרא, מה דינה של בעלת מום של בהמה בעלת מום כסתומה דמיה? הרי היא נחשבת כסתומה שהיא הולכת לנדבה? אם כן קשה, מה עיר ידי קטן עם האות שיפריש אביו? מה הטעם ששנה התנה בברית את הדין של בן מגלח על נזירות אביו? שבן יכול להשתמש ב... מעות שיפריש אביו ומת, הוא יכול להשתמש בזה לממן את קורבנותיו שלו עצמו. ליטני, יכול היה התנה לשנות את הדין הזה בבהמה בעלת מום, שגם אותה, אם ישיר האב, יכול הבן להביא לקורבנות נזירותו, שהרי גם היא בכלל ההלכה למשה מסיני, שהוא יכול להשתמש בכך. מדרץ את הגמרא החינמי. באמת כן הדין גם בבהמה, והרי זה כאילו שנה התנה את דין בהמה בעלת מום, בזה שאמר את המילה מעות. וזאת למה? כיוון דבעלת מום למאי חזיה, למה היא ראויה? רק לדמי, רק למוכרה ולקנות בדמי הקורבן, שהרי היא עצמה אינה יכולה להיקרב, שהרי יש במום. ואם כן דמי, היינו מעות. דבר שאינו ראוי אלא להימחר בדמים, הוא ממש כמו מעות עצמם וכלול בהם. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף כוח עמוד א'. במשנה הקודמת, בדף דלת עמוד א', התבהר שבעל יכול להפר נזירות אשתו, ובמשנה שלפנינו מבואר עד מתי הוא יכול להפר את הנזירות. אישה שקיבלה על עצמה נזירות וסיימה את ימי הנזירות בתארה והביאה את הקורבנות שנזיר מביא בסיום הנזירות, דהיינו חטאת עולה ושלמים, אומרת המשנה, נזרק עליה ונזרק בעבורה אחד מן הדמים של אחד הקורבנות, מאותו רגע הבעל אינו יכול להפר עוד את נזירותה, מפני שעל ידי זריקת הדם של אחד הקורבנות ניתר הנזיר בשתיית יין ולהתאמה למיתים, אף שעדיין לא גילח. והנזירות כבר אינה נזירות בגדר של נדר של עינוי נפש. אבל אם עדיין לא נזרק אדם, אף שכבר נשחטו הקורבנות, יכול הבעל להפר את נזירות אשתו, מפני שעד זריקת אדם, עדיין יש זמן מועט שהאישה אסורה ביין ובתומה למיתים, וזה נחשב נדר של עינוי נפש. הגמרא מבואר שהמשנה סוברת שתגלחת הנזיר בסוף ימי נזירותו אינה מעכבת את תר הנזיר ביין ותומה. שאם התגלחת מעכבת, עדיין יש כאן עינוי נפש עד שמגלחת. ובמשנה מדובר שעדיין לא גילחה, שהרי זריקת אחד מן הדמים היא לפני התגלחת, כאמור לכמן דף ממהי עמוד א'. אחר גם מבואר בדברי רבי מאיר בהמשך המשנה. אנחנו יודעים שאין הבעל יכול להפר נדרי אשתו, אלא אם יש בהם עינוי נפש, שנאמר בספר במדבר פרק ל' פסוק י' בפרשת נדרים, כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו. וכן יכול להפר לנדרים שבינו לבינה, שנאמר בין איש לאשתו, בין אב לביתו. כך למדנו במסכת נדרים דף עין תת עמוד ב', והאיסור להיטמע נחשב עינוי נפש. למדנו בגמרא במסכת נדרים דף ג' עמוד ב', נאמר במגילת קהלת פרק ז' פסוק ב', והחי תן לליבו, דורשת מכך הגמרא, שמי שסופד וקובר אחרים זוכה שגם אותו יספדו ויקברו, ולכן מה שנמנעת מלהיטמע נחשב עינוי נפש, הרי על ידי זה לא תזכה שגם במיטתה יספדו לה ויקברו אותה. המשיכה המשנה ואומרת רבי עקיבא אומר, אפילו אם לא נזרק אדם אלא רק נשחטה עליה בעבורה אחת מכל הבהמות של הקורבנות, הבעל כבר אינו יכול להפר את נזירותה משום הפסד קודשים, שאם יפר את נזירותה ייפסל הקורבן. שואל התלמוד הירושלמי, מדוע נקט רבי עקיבא שרק לאחר שחיטה אינו יכול להפר? הרי גם קודם שחיטה יש הפסד קודשים, כמו שלמדנו במשנה לעיל בדף כ"ד עמוד א', שבעל שהפר לאשתו לאחר שהפרישה קורבנותיה החטאת תמות. תרץ התלמוד הירושלמי שכל זמן שלא נשחטה הבהמה, עדיין לא נקרא עליה שם גבוה. ומשום הפסד קודשים כזה, לא תקנו שלא יוכל הבעל להפר נדרי אשתו. אבל לאחר שחיטה שחל על הקורבן שם גבוה, אין הבעל יכול להפר משום הפסד קודשים. ומבואר בגמרא לכמן בדף כוח עמוד ב', שמדובר במקרה שהחטאת היא זו שנשחטה ואין לבהמה הזאת תקנה, כיוון שחטאת אינה באה בנדבה וגם אי אפשר לזרוק את דמה לשם שלמים. כיוון שחטאת שנזרק דמה שלא לשמה, פסולה. ותוספות בדיבור המתחיל רבי עקיבא מסתפקים לפי רבי עקיבא, אם יעבור הבעל וכן יפר לה, האם חלה הפרה או שלא חלה הפרה, משום שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה. חוזרת המשנה לבאר שיש אופנים ששייך עינוי נפש לאחר זריקת אדם, ויכול הבעל להפר אף אם כבר נזרק אדם. במה דברים אמורים שהבעל אינו יכול להפר נזירות אשתו אחרי שנזרק אדם? בתגלחת התארה. שגמרה האישה את כל הנזירות בתארה והביאה קורבנות של סיום הנזירות, שאז אין הבעל מפר נזירות אשתו לאחר זריקת אדם, כיוון שכבר הותרה ביין ואין לה עינוי נפש. אבל בתגלחת התומה, אם נטמעה באמצע ימי הנזירות ועכשיו היא מביאה קורבנות של נזיר תמה, ולאחר שניתרת מתומתה צריכה שוב למנות את ימי הנזירות, יפר, יכול הבעל להפר את הנזירות אף שכבר נזרק אדם. וזאת מפני שהוא יכול לומר אי אפשי באישה מנובלת, כיוון שעדיין יש כאן עינוי נפש שאסורה לשתות יין בימי הנזירות השנייה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל במה דברים אמורים? מדוע נקטה המשנה לשון של אי אפשי, שהבעל אומר אי אפשי באישה מנובלת? למה לא כותבת המשנה בפשיטות שיש כאן עינוי נפש ולכן יש בכוח הבא להפר את נזירותה של אשתו. תרצים התוספות שדברי המשנה הם גם לפי רבי עקיבא. כל מה שרבי עקיבא אמר שחוששים להפסד קודשים, זה רק אם יש עינוי נפש מועט, משעת השחיטה עד זריקת הדם. אבל כשיש עינוי נפש גדול שהבעל אומר אי אפשי בעינוי נפש כזה, לא חוששים להפסד קודשים. מסיים את המשנה ואומרת, רבי מאיר אומר, ויש כאלו שלא גורסים רבי מאיר אלא רק רבי אומר, אף בתגלחת התארה היא יפר. אפילו אם גמרה אישה את הנזירות בתארה וכבר נזרקו הדמים של כל הקורבנות, יכול הבעל להפר, אף על פי שכבר הותרה מייסורי הנזירות ואין עינוי נפש כלל. מה הסיבה? מפני שהוא יכול לומר, הבעל יכול לומר, אי אפשי באישה שמגלחת את כל שערותיה, שהגילוח הוא ניבול לאישה. וכיוון שכך, הנזירות היא מדברים שבינו לבינה, ויש בכוח הבעל להפר לה את הנזירות. זוהי המשנה שלנו בדף כוח עמוד א', דף כ"ח עמוד א' במסכת נזיר. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה שתי שורות לפני סוף העמוד. מבאר את הגמרא מתניתין, משנתנו שאומרת שמיד שלאחר שנזרק עליה אחד מן הדמים, שחטו וזרקו את הדם של אחד הקורבנות שהביאה האישה, אף שעדיין לא גילחה, אין הבעל יכול להפר את נזירותה, כיוון שכבר הותרה ביין, ואין לה עינוי נפש, ממילא אין בכוח הבעל להפר את נדרה. כי רק בדברים שיש בהם עינוי נפש, ודברים שבינו לבינה, הבעל יכול להפר לאשתו את נדרה ביום שומו. אם כן אומרת הגמרא, המשנה שלנו, סוברת דלא כרבי אליעזר. דאי כרבי אליעזר, אם המשנה הייתה הולכת בשיטת רבי אליעזר, האמר, הרי הוא סובר, לכמן מדף ממבב עמוד א', תגלחת, תגלחת הנזיר בסוף ימי נזירותו, מעכבת אותו מלהיות מותר ביין, וכל זמן שהנזיר לא גילח את שערו, עדיין הוא אסור ביין. ואם כן, במשנתנו, כיוון דלא גילחה האישה עדיין את שערה, אף שכבר נזרק עליה אחד מן הדמים, עדיין היא אסירה בחמרה, אסורה ביין לדעת רבי אליעזר. וכיוון דאית לניבול, כיוון שיש לה עינוי נפש במה שאסורה ביין בזמן זה עד שתגלח, מצי מייפר יכול הבעל להפר את נזירותה. ונציין שסדר קורבנות הנזיר אחר סיום ימי נזירותו, זה שהוא מביא ג' קורבנות, חטאת, עולה ושלמים, ואחר כך מגלח לשיטת רבי יהודה, ולשיטת רבי אליעזר הוא מגלח לאחר הבאת קורבן החטאת. נחלקו רבי אליעזר וחכמים לכמן עמדף מבב עמוד א', ממתי מותר הנזיר לשתות יין? חכמים סוברים שמיד אחרי הקרבת הקורבנות, אף שעדיין לא גילח. רבי אליעזר סובר שרק אחרי הגילוח מותר הנזיר בשתיית יין, והוא לומד זאת מהפסוק בספר במדבר פרק ו' פסוק ח', ואחר ישתה הנזיר יין, שרק אחר המעשים כולם מותר הנזיר בשתיית יין, אבל קודם גילוח עדיין הוא אסור בשתיית יין. ומבארת עכשיו הגמרא את מחלוקת התנאים במשנה. בסברה הזו שתתבאר לפנינו חלוקים תנא קמא ורבי עקיבא במשנתנו. ואנחנו בדף כוח עמוד ב'. תנא דידן סבר, תנא קמא אצלנו במשנה סובר, כיוון דהיזדר יקעלה, דם, כשנזרק עבור הדם של אחד הקורבנות לאלתר שריה בחמרה, מיד היא מותרת ביין, ועל להית לניבול, וכבר אין לה עינוי נפש, ולכן הנבל יכול להפר. ורבי עקיבא סבר, שאפילו השתחיתת, אפילו אם רק נשחטה באמה אחת מן הקורבנות, הבעל כבר אינו יכול להפר, אף שעדיין היא אסורה ביין ויש לה עינוי נפש. והטעמו משום הפסד קודשים, שעל ידי שיפר הבעל את נזירותה עכשיו, יופסד קורבן זה שנשחט כיוון שלא יוכל להקריבו. והמפרש כותב משום ביזיון קודשים, והפירוש הוא שאויל ואין הבעלים מתכפרים בו, אין הבשר נאכל. מקשה הגמרא על ביור דברי רבי עקיבא שאם הבעל מפר את הנזירות אחרי שחיטת הקורבנות, יש הפסד קודשים. מה תקיף לרב זירה? והמים, מדוע יש כאן הפסד קודשים? הלא אפשר לזרוק את דמן של הקורבנות שלא לשמן, שלא לשם קורבן נזיר, ולא צריך לכוון במפורש שיהיה שלא לשמן, אלא יזרוק את הדם סתם, וממילא זה שלא לשמן. ועל את זה זה יתיר את הבשר באכילה. מי לא תניה? האם לא שנינו בברייתא? במסכת ביצה דף חף עמוד ב' וכן במסכת מנחות דף ממחה עמוד א', כבשי עצרת, שני כבשי שלמים המוקרבים, בחג השבועות ובאים עם שתי הלחם וטעונים תנופה עם הלחם ששחטן בזמנן שלא לשמן אלא לשם קורבן אחר, או אפילו עם שחטן לשמן אלא ששחטן לפני זמנן דהיינו לפני החג, או ששחטן לאחר זמנן דהיינו לאחר החג, דינם שאדם יזרק על המזבח והבשר של הקורבן יאכל, צריך לאוכלו. רק אין הקורבן עולה לשם חובת שלמי עצרת, כדין כל הקורבנות שנשחטו שלא לשמן שאינם עולים לשם קיום חובתם, כאמור במסכת זבחים דף ב' עמוד א'. אם הייתה שבת, אם עצרת חל באותה שנה בשבת, לא יזרוק את הדם, כיוון שזה כמו תיקון שמתיר את הקורבן להקטרה ואכילה, ואסור מדרבנן. ומוסיף הראש שאף על פי שהאיסור לזרוק את הדם הוא דרבנן, מכל מקום החמירו חכמים, משום שזה כמו מתקן וזה דומה לאיסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת. ואילו המפרש מבאר את הטעם שאסור לזרוק את הדם בשבת, משום שבין כובח הוא אסור לכל מין הבשר שאין צליית קודשים דוחה שבת. והתפארת ישראל מבאר שאיסור זריקת הדם זה משום איסור צובע. ממשיכה הברייתא ואומרת, ממעבר וזרק בשבת, הוא רוצה, הועיל להזריקה בשביל הקורבן שמותר להקטיר את האימורין, את חלקי הקורבן המורמים ממנו להקטרה למזבח לערב במוצאי שבת. הנה מבואר בברייתא, שאפשר לזרוק את דם הקורבנות שלו לשמן. ואם כן, גם אצלנו, אישה שאפר לבעלה את נזירותה לאחר שנשחת הקורבן, אפשר לזרוק את הדם שלו לשמו, ויותר הבשר באכילה, ונמצא שאין כאן הפסד קודשים. נשאלת השאלה, מדוע אמר רבי עקיבא שבעל אינו יכול להפר את נזירותה של אשתו אחרי השחיטה של קורבן משום הפסד קודשים? תרץ את הגמרא, אמרי, הישיבו בני הישיבה, אי דשחת עולה או שלמים אחינמי. אם מדובר במקרה ששחט בתחילה את קורבן העולה או השלמים של הנזירה, באמת אפשר לזרוק את הדם שלו לשמן, ועל ידי זה להתיר את הקורבן להקרבה בעולה או לאכילה בשלמים, וממילא אין כאן הפסד קודשים, ואכן יכול הבעל להפר את נזירותה, גם אחרי שכאמור נשחט אחד הקורבנות. אלא אחא במאי עסקינן, משנתנו מדברת, כגון ששחט את החטאת ברישה, את החטאת הוא שחט בתחילה, ויש הפסד קודשים, כיוון שאי אפשר לזרוק את דם החטאת שלו לשמה, משום שחטאת שנעשתה שלא לשמה, פסולה. ואף אי אפשר להביאה בנדבה, משום שחטאת אינה באה בנדבה. והמפרש מפרש, שזה משום שאחרי הפרת הבעל, נעשית כמו חטאת שנתכפרו בעליה, שאין לה תקנה. וכאמור לכמן בדף מי עמוד א', נחלקו התנאים בסדר שחיטת קורבנות הנזיר. דעת רבי יהודה ששוחט את השלמים תחילה מפני שהגילוח הוא על השלמים, ודעת רבי אלעזר ששוחט את החטאת תחילה, משום שהגילוח הוא על החטאת. לפי ביור הגמרא, שרבי עקיבא מדבר באופן שהחטאת נשחטה תחילה, צריך לומר שגם תנא קמא הסובר שרק משעת זריקת הדם אין הבעל יכול להפר את נזירותה של אשתו, משום שהיא כבר הותרה ביין וכבר אין עינוי נפש ואין כוח ביד הבעל להפר נדר שאין בו עינוי נפש. אז תנא קמא מדבר באופן שדם החטאת נזרק תחילה. והגמרא מבארת שאף באופן זה שדם החטאת נזרק תחילה, הותרה אישה ביין מיד אחרי הגילוח, ואין עינוי נפש, ולכן הבעל אינו יכול להפר את הנזירות. כדתנן, כמו ששנינו במשנה לקמן בדף ממהי עמוד א', שאם גילח הנזיר על אחת משלושתן, על אחד משלושת הקורבנות שהביא, יצא. ומבואר שגם אם גילח על החטאת, מותר הנזיר ביין, ולכן הבעל אינו יכול להפר את הנזירות של אשתו אחרי זריקת הדם, שהרי כבר אין עינוי נפש. אומרת הגמרא, שנינו במשנה במה דברים אמורים שאחר זריקת הדם הבעל אינו יכול להפר את נזירותה של אשתו בתגלחת טהרה, אבל בתגלחת טומאה יפר, מפני שיכול לומר היא יפשי באישה מנובלת, דהיינו שיש כוח בידו להפר את נזירותה, מכיוון שמדובר פה בדברים שבינו לבינה. ואילו רבי מאיר אומר, אפילו בתגלחת טהרה יפר, מפני שיכול לומר היא יפשי באישה מגלחת. מבארת הגמרא את סברת המחלוקת של תנא קמא ורבי מאיר. ותנא קמא אמר לך, תנא קמא סובר שאין הגילוח נחשב ניבול שיוכל הבעל להפר מחמתו את הנזירות, שיש בידו כוח להפר את הנזירות, משום שאפשר שהאישה יכולה ללבוש ולהתכסות בפאה נוכרית שאין תגלחתה ניכרת, ולכן בתגלחת טהרה אין הבעל יכול להפר. ורבי מאיר סבר שאף על פי כן נחשב הגילוח ניבול לאישה, כי בפאה נוכרית איידי דזוהמה לא ניחלי, מאחר שיש בפאה נוכרית זוהמה שאינה מגופה של האישה, זה מגונה בעיני הבעל ולא נוח לו בזה, ולכן זה נדר שהבעל יכול לאפר. יש מחלוקת ראשונים בדעתו של תנא קמא, האם מוכח מדברי הגמרא שמותר לאישה לצאת בפאה נוכרית. והמהירי מסביר, מה הזוהמה שיש בפאה נוכרית? שבפאה נוכרית אין הסירו כל היפה. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף כוח עמוד ב'. המשנה הזו מבארת שאב יכול לקבל נזירות עבור בנו הקטן, והאם אינה יכולה. וכן שהבן או קרוביו יכולים למחות אם אינם רוצים בנזירות הזו, ומה דין קורבנות הנזירות אם יפרשו קודם שמחו הבן או קרוביו. אומרת המשנה בדף כ"ח עמוד ב', האיש מדיר את בנו הקטן בנזיר, האב יכול להדיר את בנו הקטן שיהיה נזיר בשני אופנים. א', שיאמר יהיה בני נזיר, והנזירות חלה מיד כשהאב אומר את זה, אפילו אם הבן אינו יודע שהאב ידירו. ב', שמצווה לבנו שיקבל על עצמו נזירות. ושני האופנים הללו תלויים במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בגמרא. לדעת רבי יוחנן שדין זהו הלכה למשה מסיני, יכול האב לקבל את הנזירות בשביל בנו, ולדעת ריש לקיש שהטעם הוא משום חינוך, צריך לצוות את בנו שיקבל נזירות. אומרת המשנה, ואינה אישה מדרת את בנה בנזיר, האם אינה יכולה להדיר את בנה הקטן שיהיה נזיר. מבארת המשנה שיש אופנים שהנזירות שאב הדיר את בנו יכולה להתבטל. כיצד? גילה הבן את שערו, ועל ידי זה גילה דעתו שאין רצונו להיות נזיר, שהרי אם הוא נזיר אסור לו לגלח את שערו. או שגילחו קרוביו, על ידי זה גילו דעתם שאין רצונם בנזירותו של הבן. ויש מחלוקת אחרונים באיזה קרובים מדובר שיכולים למחות, ומועיל גילוחם לבטל את הנזירות. וכן אם מיכה הבן ואמר שאין רצונו בנזירות, או שמיכו קרוביו ואמרו שאין רצונם בנזירותו של הבן, בכל המקרים הללו הנזירות בטלה. והגילוח או המחאה צריכים להיות מיד כששמעו את האב מדירו בנזיר, אבל אם לא מיכו מיד ולאחר זמן מיכו או גילחו, הנזירות חלה. ממשיכה המשנה ואומרת, הייתה לו לאב בהמה מופרשת לקורבנות נזירות בנו, והנזירות התבטלה על ידי גילוח או מחאה. דין הקורבנות הוא שהחטא תמות ואין לה תקנה. כמו שהגמרא לעיל בדף כ"א עמוד ב' מבארת שהאישה שהפר לבעלה לאחר שהפרישה את החטאת וכעת אינה צריכה להביא את החטאת, הרי זה כחטאת שמתו בעליה שאין לה תקנה, אלא מניחים את אותה בהמה עד שתמות, והעולה תקרב עולה בתורת עולת נדבה, ושלמים יקרבו שלמים בתורת שלמי נדבה, ונאכלים ליום אחד כדין שלמי נזיר, ולא כשלמי נדבה באלמה שנאכלים לשני ימים ולילה אחד. והטעם? משום שהקדישו את השלמים הללו לשם שלמי נזיר שדינם לאכל ליום ולילה בלבד, ולכן צריכים לנהוג בהם את כל חומרי שלמי נזיר. ושלמים אלו אינם טעונים הבאת לחם שמביא כל נזיר עם השלמים. והטעם, משום שכתוב בפסוק, ולקח הכהן וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחד ונתן על כפי הנזיר. ועכשיו שאינו נזיר, אין כאן על כפי הנזיר. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם היו לו מעות סתומין, דהיינו שיפריש מעות לצורך קורבנות הנזירות ולא פירש לאיזה קורבן יהיו המעות האלו, יפלו כל המעות לנדבה, יקריבו מכל המעות עולות נדבה, אבל אם היו המעות שיפריש מפורשים שפרש ואמר מעות אלו יהיו לחטאת ומעות אלו יהיו לעולה ולשלמים, דין המעות הוא לפי מה שפירש עליהם. דמי חטאת, המעות שהופרשו עבור החטאת צריך לאבדם וילכו, ישליחו אותם לים המלח. משום שאם היו קנים בהם בהמה לחטאת, דינה של הבהמה הייתה למיטה. ועד שיוליכום את המעות הללו לים המלח לא נהנין המעות אסורים בהנאה מדרבנן, ולא מועלין בהם. אין חיוב קורבן מעילה אם עברו עבירה ונהנו כן מהמעות, משום שבפרשת מעילה כתוב בספר ויקרא פרק ה' פסוק תדוו, קודשי השם. ודמי חטאת זו שהולכים לים המלח אינם קודשי השם. דמי עולה, מעות שהופרשו עבור העולה, יביאו מהם קורבן עולה לנדבה, ומועלים בהם שהרי הם עומדים לקורבן, וכן דמי השלמים, המעות שהופרשו עבור השלמים, יביאו מהם קורבן שלמים של נדבה, ונאכלים ליום אחד כדין שלמי נזיר, ואינם טעונים לחם שמביא כל נזיר יחד עם קורבן השלמים שלו. זוהי המשנה שלנו בדף כוח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבואר במשנה שרק איש יכול להדיר את בנו בנזירות, אבל אישה לא יכולה להדיר את בנה בנזירות. מה הטעם, שואלת הגמרא, מה הטעם שאב יכול להדיר את בנו בנזירות, ומה הטעם שהאם אינה יכולה להדיר את בנה בנזירות? נחלקו המוראים בטעם ההלכה הזו. רבי יוחנן אמר הלכה, הלכה למשה מסיני בנזיר, שרק לאב יש כוח להדיר את בנו בנזירות ולא לאם. רבי יוסי ברבי חנינה אמר בשם ריש לקיש, שהטעם שאב יכול להדיר את בנו בנזיר, זה מתקנת חכמים כדי לחנכו במצוות, להרגיל את הבן במצוות, משום שהנזירות סייג לפרישות. כמו שנאמר במסכת אבות פרק ג' משנה י' ג' שהנדרים סייג לפרישות. כותב המעריץ חיות, שאי אפשר לבאר שיש מצוות חינוך על נזירות, שהרי מצוות חינוך היא כדי להרגילו בדבר שיתחייב בו כשיגדל. ואם כן, זה רק בדברים שבחובה, ואילו נזירות אינה חובה. אדרבה, נודר כאילו בנה במה, נאמר במסכת נדרים, דף כ"ב עמוד א', וייתכן שהבן לא יהיה נזיר לעולם. לכן מפרש הראש, המצווה היא לחנכו לפרישות והסתפקות. שואלת הגמרא על דברי ריש לקיש, יחי, אם זאת תקנת חכמים שאב יכול להדיר את בנו בנזירות כדי להרגילו במצוות? אפילו אישה נעמי, גם האם תוכל להדיר את בנה בנזירות כדי להרגילו במצוות? מדרץ את הגמרא כסבר, סובר ריש לקיש שרק איש, דהיינו האב, חייב לחנך את בנו במצוות, ואין האישה, אין האם חייבת לחנך את בנה במצוות. ולכן, לא תקנו חכמים שתוכל להדיר את בנה בנזירות. מקשה הגמרא קושייה נוספת על ריש לקיש. מלשון המשנה, אב מדיר את בנו בנזיר, משמע, שרק את בנו יכול האב להדיר בנזיר, אבל לביתו, אין האב יכול להדיר. מקשה הגמרא ביש, למה לפי רבי יוחנן שאמר, שהלכה למשה מסיני בנזיר, אמתו לאחי, משום כך את בנו אין, את בנו יכול האב להדיר ואת ביתו לא, משום שכך נמסרה הלכה למשה מסיני. אלא לריש לקיש הסובר שדין זהו מתקנת חכמים כדי להרגיל את הבן במצוות, אם כן אפילו את ביתו יוכל האב להדיר בנזיר כדי להרגילה במצוות. תרץ את הגמרא כסבר סובר ריש לקיש, שרק את בנו שיתחייב בכל המצוות לכשיגדל, חייב האב לחנכו. אבל את ביתו, שגם כשתגדל אינה חייבת בכל המצוות, שהרי היא פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, אינו חייב לחנכה. קושייה נוספת מקשה הגמרא על ריש לקיש. מלשון המשנה משמע, שאב יכול להדיר את בנו רק בנזירות, אבל בשאר נדרים אינו יכול להדירו. שואלת הגמרא בישלמה לפי רבי יוחנן שאמר, שזו הלכה למשה מסיני בנזיר, דהיינו הלכה ללא טעם, האח אם משום כך בנזירות אין, בנזירות כן יכול האב להדירו, ובנדרים לא, אין האב יכול להדירו, משום שכך נמסרה הלכה למשה מסיני. אלא לריש לקיש הסובר שדין זהו תקנת חכמים, כדי להרגיל את הבן במצוות, אם כן אפילו שאר נדרים נעמי, גם יוכל האב להדירו כדי להרגילו במצוות, כגון שידיר אותו להביא קורבן או שיקיים מצוות סוכה ולולב. תרץ את הגמרא שבאמת לדעת ריש לקיש יכול האב להדיר את בנו גם בשאר נדרים, מה שהמשנה נקטה נזירות, משום שבנזירות יש יותר חידוש משאר נדרים. ולא מבעיה כאמר, כוונת התנא לומר את הדבר המחודש, וממילא אין צורך לומר את הדבר הפחות מחודש. לא מבעיה, אין צורך לומר בשאר נדרים, דלית לניבול שאין בהם ניבול לבן ולכן יכול הבעל להדיר את בנו, אלא אפילו בנזירות דעית לניבול, שיש בה ניבול לבן, שאסור לשתות יין, אפילו אחי, אף על פי כן יכול האב להדירו, כיוון שהוא חייב לחנכו. הגמרא מקשה קושייה נוספת על ריש לקיש, מבואר במשנה שהבן או הקרובים יכולים לבטל את הנזירות על ידי מחאתם. בישלמה לפי רבי יוחנן דאמר שהלכה למשה מסיני בנזיר, היינו דקטני זהו ששנינו שימיכה הבן או שמיכו הקרובים בתילה הנזירות, משום שכך נמסרה הלכה למשה מסיני. אלא לרבי יוסי ברבי חנינה שאמר בשם ריש לקיש שתקנת חכמים היא, שאב יכול להדיר את בנו בנזיר כדי לחנכו במצוות, קשה, מדוע יכולים הקרובים למחות? כל כמינון קרובים דאמרין לי, לא תגמרי מצוות, וכי יכולים הקרובים למנוע את האב מחינוך בנו במצוות? מתרץ את הגמרא כסבר סובר ריש לקיש שכל חינוך דלא חשיב. כל חינוך שיש בו ביזיון כגון נזירות שצריך לגלח את שערו, לא ניחא לי. הוא אינו נוח לבן, ותקנו חכמים שהבן והקרובים יכולים למחות. ותוספות מביא שיש גורסים כל חינוך דלא חשיב הלא ניחא לי, והפירוש שכל מצוות חינוך היא כדי להחשיב את הבן. אבל חינוך כזה אינו מחשיבו אלא מבזהו, ואינו בכלל מצוות חינוך. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים זך וכוח ממסכת נזיר עם 11 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מה הראיה שהביא רב שימי מדברי רב חיסדא שהכהן יכול להחליט בכינים סתומים לשם היקרב כל אוף? שאלה שנייה, מיכן לומדים שהפרשת הכינים נעשית בלקיחת הבעלים או בעשיית הכהן? שאלה שלישית, לדעת רב שימי, מדוע לרבן שמעון בן גמליאל נזיר המביא ג' בהמות סתם הם קריבות כדינם? שאלה רביעית, באיזה מקרה יכול הנזיר לגלח על מעות אביו הנזיר? שאלה חמישית, מאיזה טעם אדם אינו יוצא בקורבן חטאת של אביו שמת? שאלה שישית, מיכן לומדים שאדם אינו יוצא בקורבן שיפריש לעצמו עבור עבירה אחרת? שאלה שביעית, מיכן לומדים שאינו יוצא במעות שיפריש לעצמו עבור עבירה אחרת? שאלה שמינית, עד מתי יכול הבעל להפר את נזירות הטהרה של אשתו? שאלה עשירית, הצרת שחלה בשבת ונשחטו הכבשים שלא לשמן, האם יכול לזרוק את דמן שלא לשמן ומדוע? שאלה עשירית, כלפי איזה קורבן אמר רבי עקיבא שאם יפרו את הנזירות אחר ששחטו, יהיה הפסד קודשים ומדוע דווקא בקורבן זה? השאלה האחרונה, האיש מדיר את בנו בנזיר, כיצד הוא עושה זאת? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום יום שישי, ה' בתשרי תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת וילך, ערב שבת שובה תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא דפים כ"ז וכ"ח ממסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, תחילתו של שבוע חדש ומיוחד, טהור ומקודש, זין בתשרי תשע"ו, עם דף כ"ט ממסכת נזיר. אני קורא מנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים. שבת מלאה תשובה, טהרה, שמחה וישועה. שבת מלאה בבשורות טובות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך וגמר חתימה טובה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.